אנחנו היום בתקופה לא קלה, תקופה שהרבה שנים כבר לא הייתה כזאת, תקופה מיוחדת כזאת, והרבה אנשים עוברים היום קשיים, אתגרים גדולים, והרבה אנשים שואלים איך מתמודדים בזמן הזה, איך מתמודדים על קשיים, על ניסיונות, על אתגרים. אנחנו מכירים שאדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, ומה זה לחיות עם הזמן? ללמוד מפרשת השבוע. אז היום פרשת השבוע זה חוקת, ויש רעיון נפלא, מדהים ממש, שמסביר לנו אדמו"ר הזקן בתורה, בפרשה שלנו, איך אדם יכול להתמודד בחיים. אנחנו מחזיקים בתקופה שבני ישראל עזבו מצרים, ראו את כל הניסים והנפלאות, עברו בים סוף, קיבלו את התורה, ואחרי זה פתאום קרה כזה מהפך עצום, 360 מעלות, מהפך שפתאום הם לא יכולים לבוא לארץ, צריכים ללכת במדבר 40 שנה. אם לא הספיק זה, עברנו בשבוע שעבר את פרשת קורח, מחלוקת הנוראה הזאת, שבשיעור שעבר הסברנו מה השורש שלה, שאנשים נבלעו חיים, ואז בני ישראל מתחילים לחזור שבע מסעות אחורנית, שאנחנו יכולים לחשוב כמה זה שלבן אדם הוא יודע כבר אני מתקרב, פתאום הוא צריך ללכת אחורנית, ועכשיו בתורה פתאום פוגשים עוד אתגר מעניין מאוד. אז אומרת התורה, אחרי שמרים נפטרה, והעם מתלוננים כי אין לחם ואין מים, ונשן הקצה בלחם הקלוקל, את המנים לא רצו כבר. ואז כתוב, ישלח השם בעם את הנחשים. מה זה? הוא לא שלח, אלא כתוב שהיה ניסים שבמדבר הנחשים לא הקישו אותם, לא הזיקו להם. הקדוש ברוך הוא בסך הכל עצר את הנס הזה שהנחשים לא הזיקו לעם ישראל. ואז בדרך ממילא הם באו, פתאום עם ישראל התחיל לקלוט על הניסים שהיה להם כל הזמן. הם חשבו כל הזמן זה היה נורמלי, פתאום זה לא נורמלי, במדבר יש נחשים ולא עשו לנו שום נזק. ואז כתוב שנהיה מגיפה, ואז אומר השם למשה, עשה לך שרף ושים על נס. מה משה עשה? ויעש משה את נחש הנחושת, והוא שם אותו על הנס. מה זה נס? הביאור הפשוט, נס זה מקל, כמו נס הרים, נס זה התורן שבאונייה. אבל יש עוד פירוש במפרשים, נס זה עמד על נס. הנחש הנחושת הזה זה עמד על נס. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אם בן אדם ניזוק בנחש, והביט לנחש הנחושת, וחי, הוא מסתכל על הנחש, הוא יחיה. אז רש"י מביא מה שהגמרא אומרת בראש השנה, מה אומרת? וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים. זאת אומרת, הנחש היה רק כזה אמצעי, כזה חיטים צא, שיסתכלו למעלה, יסתכלו על הקדוש ברוך הוא, ישתעבדו לקדוש ברוך הוא, וזה ריפא אותם. יפה. וכאן באה השאלה הגדולה ששואל השפת אמת. הוא שואל, למה צריך לשים את הנחש בכדי להסתכל למעלה? השם היה אומר למשה, ברגע שמישהו, הנחש הולך להזיק אותו, מזיק אותו, הקיש אותו, שהוא יסתכל כלפי מעלה. אבל יש פה שאלה יותר עמוקה. מה, אם שואלים בן אדם, מה אצלנו ביהדות סמל של רע? סמל של שיא הקליפה. אז אני חושב שכל אחד היה אומר הנחש. הנחש היה היצרה, הוא השטן, הוא היצרה. הנחש זה שפיתה, הסית את חווה לאכול, ובגלל זה גם אדם הראשון אכל. הוא עשה את כל הטרגדיה בעולם. למה באמת הנחש נקרא הסמך מם, הקליפה הקשה? יש לזה הרבה הסברים. הסבר אחד, הנחש שהוא בא להקיש אותך, להזיק לך, הוא לא מתנהג כמו כל הבעלי חיים בעולם. כל הבעלי חיים, האריה, הנמר, שהוא רוצה להזיק, הוא פותח את הציפורניים שלו, פותח את הפה עם השיניים החדות שלו, ואני רואה שהוא הולך להתקיף אותי. הנחש, אם אני לא ידע שהוא מזיק, הוא זוחל על האדמה בשקט, מתפתל לו, ויש אפילו נחשים שמסתובבים סביב לאדם כמו מחבקים אותו, שנקרא כזה חיבוק דוב כזה, ואז הוא מקיש את הבן אדם. זאת אומרת, הוא ערמומי כל כך, הוא שטן כזה, שהוא לא מראה לך את הפנים האמיתיות שלו. זה הסבר אחד. יש עוד הסבר. שבעל חי רוצה לטרוף אדם חס ושלום, הוא פשוט רעב. בדרך כלל בעלי חיים הורגים, למה? או שהם רעבים, או שהם מרגישים מאוימים. הנחש, יש נחשים שאוכלים את מי שהם הורגים, אבל יש הרבה נחשים שלא. הוא הורג בשביל להרוג. זה רע בשביל רע. זה שיא התומעה, זה שיא התומעה. הוא פטלטל כזה, הוא הולך כזאת, נקרא בעדינות, יש לו כזה ריקוד עדין כזה, ואז הוא דוקר אותך, הורג אותך, ואז הוא הולך, מסתלק. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, דבר ראשון, איך עם ישראל יתרפא על ידי שמסתכלים אל השמיים? דבר ראשון, מה ששמענו השפת אמת, אז למה צריכים את הנחש? הסתכלו על השמיים. אבל אם כבר כן, ורוצים לשעבד את ליבם לאבים שבשמיים, ורוצים לשים משהו מוחשי, תשים תפילין, תשים ציצית, תשים שופר, שופר הרי הוא מעורר את עם ישראל בתשובה. אורו ישנים. למה פתאום נחש, איזה סמל הרע, הפוך, שאתה מסתכל על נחש, אתה רואה את הרע, זה מזיק לך. אותו שאלה יש לנו בעצם בגם ספר שמות. כשהשם אומר למשה, לך להוציא את בני ישראל ממצרים, אז השם אומר לו, תעשה אותות ומופתים. אז הוא עשה את זה לפרו, ועשה את זה לבני ישראל. אחד מהאותות היה, אנחנו כולנו זוכרים, לקח את מטה האלוקים, וזרק את זה, וזה נהיה נחש. וינס משה, משה פתאום נבהל. ואז כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזיק בזנבו של הנחש, והוא היה למטה. פלא פלאים. מטה אלוקים זה הדבר הכי קדוש שיש לעם ישראל. כתוב שהמטה הזה נברא בין השמשות. אותו המטה הזה השם נתן אותו לאדם הראשון. אותו המטה הזה היו כתובים בו שמות קדושים. עם אותו מטה משה עשה את המכות, את קריאת ים סוף. מטה האלוקים זה נקרא. איך אפשר שממטה אלוקים שיא הקדושה, שזורקים אותו, פתאום נהיה שיא התומה? איך יכול להיות הניגודים העצומים האלה? ולמה השם עשה את המטה נחש? שסתם שהוא יהיה למשהו אחר, או שסתם יצא נחש? למה ממטה אלוקים יצא נחש? עוד יותר, איך שייך שהשם אומר לו תחזיק את הנחש, ומשאתה מחזיק את הנחש נהיה שוב מטה אלוקים? ריבונו של עולם, מנחש, מסמך מם, מיצר הרע, מהו השטן, הוא מלאך המוות, מזה יכול להיווצר מטה? עוד יותר שאלה, אנחנו יודעים שצדקיהו המלך, אתם יודעים את אותו הנחש שמשה שם, את נחש הנחושת, שמרו אותו, וכתוב שצדקיהו המלך הלך וחתך אותו לחתיכות קטנות, קיטט אותו והשמיד אותו. למה? זאת אומרת, במשך השנים ראו שאנשים הפסיקו להאמין שזה כוח של הקדוש ברוך הוא, עשו מעין אמונה תפלה שזה עצם הנחש הנחושת. למה באמת הוא עשה את זה? מכיוון איך שכתוב במדרש, סתם מדרש שאפשר לשחק על זה הרבה, כל אחד יש לו את השליחות שלו בעולם. עד אז לא היה צריך את זה, ואז היו צריך את זה. אבל באה השאלה, אם משה רבינו ואם הקדוש ברוך הוא יכול להיווצר מזה דבר שלילי פעם, למה בכלל לעשות את זה? שים תפילין, שים ציצית, למה צריך לעשות את זה? בחסידות יש כאן ביאור עמוק שיכול לשנות לנו את כל החיים שלנו. זה השקעה, זה עבודה, זה שינוי במהות שלנו. אבל מי שמתחיל לעשות את השינוי הזה פעם, פעמיים בחיים, רואה שזה אוצר שאפשר לשאוב ממנו מים חיים בלי סוף. מוסבר בחסידות שהשם הוציא את בני ישראל ממצרים, כל הניסים האלה שהשם עשה, ובוא נראה היום את העניין הזה של המטה נהפך לנחש, זה לא סתם להוציא את בני ישראל ממצרים. אנחנו יודעים שכתוב שאדם צריך לצאת ממצרים, חייב אדם לומר, לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. מצרים יש לנו בכל דור, גם היום בדורנו, גם הרגע יש לנו ממצרים. השם לימד אותנו איך לצאת ממצרים. זה לא הוציא אותו למצרים וגמרנו, אתה שוב חוזר למצרים. אלא מה? את הסוד, את הפטנט, את הדרך איך אתה יוצא ממצרים. אז במטה הזה, בנחש הזה, בסיפור של משה רבנו, איך שהוא ריפא את עם ישראל שהנחש עקץ אותו. מה קורה עם היצר הרע, עם הנחש עוקץ אותי? איך אני מתרפא? שאתה מביט על נחש הנחושת. מה הפשט בזה? מה הפשט בזה? אבל זה הוראה כללית. יש כזה סיפור שיש בן אדם אני שבא למישהו, אמר לו, תן לי קצת דגים לאכול, אני רוצה לאכול. אז הוא הביא לו חכה. אז הוא אמר לו, חכה, אני רוצה דגים, אני רוצה לאכול. הוא אמר לו, תראה, אם אני אביא לך דג אחד או שתיים או שלוש, תאכל ואין לך כלום. אני מביא לך חכה, יהיה לך תמיד אפשרות לקחת דגים. זה לא שהשם הוציאו למצרים, הוא נתן במצרים את המפתח, את החכה, תמיד לדוג את עצמנו מהמים הסוערים שיש בעולם הזה, להתרומם למעלה. כל פעם שיש לבן אדם איזה בעיה, איזה הלם וצמצום, יש שלושה דרכים איך בן אדם מתמודד עם זה. דרך אחת, שבן אדם מתעלם מזה, יש לי איזה כאב, איזה צער, עברתי איזה בושה, ביזיון, היה איזה מורה שביזה אותי, איזה התעללות, לא חשוב מה, עברתי איזה בחיים, איזה מעין טרגדיה מסוימת. אבל יש בן אדם, בולה את זה, לא מספר את זה, ואתם יודעים מה שקורה, הוא מתפוצץ, הוא סובל, כל הסביבה שלו, המשפחה שלו, החברים שלו סובלים, ואף אחד לא מבין מה פה הבעיה שהוא עושה כל כך הרבה צער, בעיקר לעצמו. יש עוד אנשים שכל הזמן מרחמים על עצמם, מספרים, אני עברתי את הצרה הזאת, את זה, זה פגע בי וזה, ובזה שהוא מרחם על עצמו, מספר לכולם את מה שהוא עובר, הוא רוצה שירחמו, אבל הוא לא פותר את הבעיה, הוא עושה יותר את הבעיה. יש אנשים שלא רק שהם לוחמים עם הבעיה, גודלים מהבעיה. ופה מסביר אדמור הזקן, בעל התניא, איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה את הסוד, איך לגדול מזה, איך לצמוח מזה. יש שיחה יפה שהרבי אמר בתוף שין יוד גימל, פרשת מטות הסעי. אז אני אסביר את זה לא בשפה של הרבי, אני אסביר את זה בשפה קצת יותר. אנחנו יודעים, אנחנו שוחחנו בשיעור האחרון שיש דיבור ויש ניגון. יש לנו 22 אותיות, יש לנו אלפי מילים, יש לנו שבע צלילים, דורי מפסל עשו, ואלפי אלפי אפשרויות. מה השינוי, מה ההבדל בין מאמר יפה, בין שיחה יפה, בין ניגון יפה או מרגש, לבין מאמר שאני לא יכול לקרוא אותו, אני מתחיל לקרוא, אני זורק אותו. בניגון שאני מתחיל לשמוע, אוי זה צורם, אני לא יכול לשמוע, אני מיד סוגר, לא רוצה לשמוע, סוגר את האוזניים שלי. מה ההבדל ביניהם? זה אותם תווים, אותם אותיות, אותם מילים, הכל אותו דבר. ההבדל העיקרי והיחידי זה השינוי בסדר של הדברים. אם אני אקח את אותם מילים בסדר אחר, אף אחד לא מבין מה שאני מדבר בכלל. לא מבינים מה שאנחנו מדברים בכלל. אם אני אקח את אותו ניגון עם הדור רמי פסולסי ואני אשנה את הסדר שלו, אני אשנה פעם למעלה ופעם למטה ופעם ארוך ופעם קצר, זה צורם, אני לא מסוגל להקשיב לזה. יש הרי אנשים ששומרים רק בניגון איזה תו אחד יותר למעלה או יותר למטה או לא במקום, זה מזיז אותם. העיקר הכוח זה לסדר במקום הנכון. ואז הרבי מביא שאז כבר בזמנם התחילו לעשות את הפטנט הזה של דפוס שלא כמו היה פעם, ששמו, אתם יודעים, אותיות, ובזמננו, במחשב, זה נהיה מאוד עוצמתי. אני כותב מאמר, אני מוצא שמילה לא במקום, אני עושה גזור אדבק, או העתק אדבק. אני פשוט יכול לקחת מילים, מאמר לגמרי לא מסודר, ניגון שלגמרי לגמרי צורם, אני יכול בתוכנית מסוימת להעביר צלילים מפה ולשם, לשנות את האורך ואת הרוחב, ומיד זה ניגון הכי יפה שיכול להיות. זאת אומרת, רק הסדר הנכון. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. וכבר בשיעורים הסברנו למה דווקא כתוב עשרה מאמרות, הרי לשם אין דיבור ואין לו פה וכו' וכו', דיברנו על זה. אבל איך שלא יהיה השם עשה בעשרה מאמרות, אבל יש כאן עוד הסבר למה. מאמר זה מילים. אותה מילים, אם זה לא בסדר הנכון, זה טרגדיה, זה צורם. אותם מילים, אם אתה מצליח לשנות אותם, להרכיב אותם, לעשות גזור, הדבק, העתק, זה משהו אחר לגמרי. זה יכול להיות הדבר הכי יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, עשרה מאמרות שהשם ברא, וכתוב שהשם בו כל רגע ורגע עשרה מאמרות האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם זה מאמר, זה דיבור של הקדוש ברוך הוא, זה חיות של הקדוש ברוך הוא. אבל כמו דיבור, אם אני לא מבין את הסדר הנכון, אם אני לא רואה בתוך הערבוב שזה בעצם סדר נפלא, שאצלי בראש זה התערבב, זה נראה אצלי טרגדיה. מה שאני צריך לעשות, כל מאורע בחיים זה מכתב מהקדוש ברוך הוא. זה איזה אותיות מהקדוש ברוך הוא, זה איזה מילים מהקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לא קורא את זה נכון, אם אני לא מסדר את המילים נכון, אם אני לא מסדר את הצלילים נכון, זה צורם מאוד, זה נראה לי דבר לא מובן בכלל. וזה העומק שבתורה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה, אתה חושב שהסדר שכתוב בתורה זה הסדר? לפעמים אתה צריך לקרוא את הסדר, אתה צריך ליצור את הסדר. אם אתה לא קורא את הסדר נכון, זה גורם לדברים שליליים. אז אם אנחנו רואים בחיים שלנו מאורעות שנראה בעיניים שלנו כאילו זה רחש שלום, כאילו זה נגדי, כאילו זה טרגדיה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לערוך, להיות עורך. אתה צריך לשנות את הסדר של המילים, את הסדר של הצלילים. ואז תראה שאותם הדברים שנראים היפך הברכות הם ברכות. ונלך להסביר את זה לאט לאט. אבל בחסידות מסבירים את זה עוד יותר עמוק. בחסידות אומרת, אין רע יורד מן השמיים. השם הוא שיא הטוב. וזה הרבי שואל באותו שיחה, איך יש רע בעולם? הרבי לא שואל למה יש רע בעולם, זה אנחנו לא מבינים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אף אחד לא יכול להבין את זה. אבל השם שואל, אבל הרב שואל, אם השם הוא טוב, טוב השם לכל, איך יוצא מהקדוש ברוך הוא רע? אומר הבעל שם טוב, הרע הוא כיסא לטוב. מה הפירוש? הקיום האמיתי זה רק טוב. רע אין לו קיום. רע הוא לא נצחי בכלל. רע הוא לא מציאות בכלל. הרע זה רק שאני קורא את האותיות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם לא בצורה הנכונה. אז בעצם זה רק הבלבול, אבל זה לא מציאות, מציאות אמיתית. אני רוצה לספר לכם סיפור על, אומרים שזה היה פרופסור איינשטיין. היה איזה פרופסור באוניברסיטה ששאל את כל הסטודנטים, האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז אחד אומר, כן, הוא ברא את העולם. שואל אותו, הוא ברא את הכל? את הכל? שואל אותו הפרופסור, את אותו הסטודנט, אז רגע, אז איך יש רע בעולם? השם הוא טוב, סימן שהשם חס ושלום הוא לא טוב חס ושלום. הסטודנט השתתק. ואז סטודנט אחר, יהודי, הרים את היד ואומר, הפרופסור, אני יכול לשאול אותך השאלה? אומר לו, כן. האם קיים בעולם קור? אומר לו, בטוח, אתה לא הרגשת קור בחיים שלך. אומר, סליחה, אנחנו יודעים שקור אין לו מציאות. אומר לו, מה זאת אומרת? המציאות היא שיש חום. ברגע שאין חום, נהיה אוטומטי קור. קור זה לא יצירה קור, קור זה המצב הטבעי של הדבר. החום, ברגע שאין חום, יש קור. פרופסור אומר, בסדר. אני יכול עוד שאלה לשאול, בבקשה. האם יש חושך בעולם? ברור שיש חושר, אתה לא יודע, תחבא את החשמל, תראה שיש חושר. אבל אדוני יקר, זה לא נכון. המציאות זה אור. או אני יכול למדוד כמה אור יש, כמה אור פחות חזק, את הצבעים שלו, כל מיני דברים אני יכול למדוד. חושך אני לא מודד. איך אני מודד כמה חושך? כמה אור שיש בתוך החדר שנקרא חושך. זאת אומרת, אני לא מודד את החושך, אני מודד בעצם את האור, בעצם כמה שיש בחושך. אז הוא אומר לו, אדוני, האם יש בעולם רע בעולם? זאת אומרת לו, אדוני היקר, רע הוא לא קיים בפני עצמו. המציאות של רע זה כמה שהאלוקים בעיניים שלנו הסתלק שם. כמה שאתה מסלק את, את האלוקות, את הקדוש ברוך הוא, מהעולם, ככה אתה מרגיש רע. וזה מה שאמרנו כאן, תצרף את האותיות ותרגיש את הקדוש ברוך הוא איתך, ואז תראה ש... זאת אומרת, שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תהיה עורך טוב. זה דבר נפלא שכתוב ב... בפסוק בתורה, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. מה זה זה ספר תולדות אדם? אחד הביורים הוא, החיים שלנו זה ספר. אתה כותב אותו, אתה יוצר אותו. ואתה מחליט את הסדר של האותיות. אתה מחליט איזה עורך אתה תהיה. כמה עורך טוב אתה תהיה. זה ספר תולדות אדם שהאלוקים עשה אותו בדמות אלוקים. השם נתן לך צלם אלוקים, נתן לך כוח לערוך. הבריאה היא הכל קבוע, הכל מסודר. רק לבן אדם יש את הכוח של בחירה לשנות דברים, לשנות דברים בראש שלו, במבט שלו, בתפיסה שלו, איך לראות את הדברים באמת. זה הבחירה שלנו. ותראו מדרש מעניין, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה כולנו מכירים, אבל יש המשך למדרש הזה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול יותר. שזה הרבה הסברים, אבל הסבר אחד אומר בן עזאי, ואהבת לרעך כמוך, זה דבר עצום, אבל בכדי להגיע לאהבת ישראל, בכדי ליצור את האהבה שלך אל הבן אדם השני, בכדי לאהוב גם את עצמך, ואהבת לרעך כמוך, תאהב את הנשמה שלך, לא את הגוף שלך, את האגו שלך, את החלק אלוקה שהוא העיקר שלך. בשביל זה, זה ספר תולדות אדם. זה אתה צריך לערוך את הספר שלך. זה אתה צריך ליצור את האותיות ואת המילים ואת התווים במקום הנכון. יש כזה סיפור, שבן אדם אחד בא לספרייה, ורואה ספרים, מסתכל, מסתכל, רואה פתאום ספר, כתוב על הכריכה, השם של סבא שלו. פותח את הספר, רואה סבא כתב את כל ההיסטוריה שלו. וואו, לקח את הספר, לא הלך לישון יום שלם, יום ולילה, קרא את הספר. בא אחרי זה למחרת, מחזיר את הספר, רואה על יד זה עוד ספר, אבא שלו. מוציא את הספר, אבא כותב את כל הסודות שלו, את הערבה שלו, את הצרות שלו, מה שהוא עבר בחיים, מה שהוא עבר איתו, עם הילד שלו. מיד לוקח את זה הביתה, קורא בשמחה, מתרגש, בוכה, שמח, חוזר בחזרה, שם את הספר על יד זה עוד ספר של אמא שלו, שוב פעם הוציא את הספר, קורא, 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 ומחרת הוא מחזיר את הספר, רואה ספר השם שלו. לא כתבתי. הוציא את הספר. דפים, דפים, דפים ריקים. בהתחלת הספר יש עת, וכתוב עליו משפט קצר. זה הספר שלך. תתחיל לכתוב אותו. אנחנו יוצרים את הספר שלנו. אנחנו יוצרים את החיים שלנו. אנחנו אלה שעורכים את המאורעות שלנו. לפעמים יש דברים שאני לא יכול להזיז אותם. אני לא יכול להזיז כמה שאני קבוע, כמה שאני חזק. אני לא יכול לפעמים להזיז דברים. אני יכול לשים את זה במקום הנכון, לערוך את זה, לשים את זה בפרופורציה הנכונה, לסדר את האותיות, ופתאום אתה כותב ספר נפלא. היה אחד גנרל טקלס, הוא הלך פעם למלחמה, פתאום אומר לכל החיילים שלו ללכת אחורה, לסוג. אז אחד מהחיילים אומר לו, מה, הפסדנו המלחמה? אנחנו נסוגים? אנחנו בורחים? אומר לו, לא, אנחנו מתקדמים דרך אחרת. לפעמים אנחנו צריכים לחתוך מקום אחד, לסוג, בשביל לשים את אותו מילה, את אותו מורה במקום שני. להבין, ליצור את הדבר. ואז פתאום מה שהיה לי נראה כשלילי, פתאום אני רואה חיובי. ומה שפעם חשבתי שזה טרגדיה, אני רואה שלא. אנחנו היום אנחנו מכירים את הווירוס. אני מכיר אנשים שהווירוס היה ברכה בשבילהם. יש אנשים, זוגות שהתפרדו, הבעל מקום אחד, אישה מקום שני, היה סכסוך. והבעל חזר הביתה לראות את הילדים, והוא יושב ומדבר, ואז פתאום הוא אומר לאשתו, אני אוהב אותך. הוא נשאר, השלימו ביחד. יש אנשים שטרגדיות, יש בן אדם שקיבל התקפת לב, הוא אומר אחר כך, הדבר הכי טוב בחיים שלי היה התקפת לב. אכלתי לא כמו אדם, כעסתי, הייתי עצבני, הייתי שקוע רק בעסקים. התקפת לב, התחלתי לאכול בריא, אבל העיקר התחלתי לחיות. התחלתי להתבונן מה התכלית של החיים. מה הערך של החיים? מה המטרה של החיים? יש אנשים שנפגעו, מישהו בייש אותה או מישהו עשה להם דבר שלילי. הוא כל כך יכול להרגיש אנשים אחרים בגלל שהוא מרגיש את הצער, מה זה נקרא שעוקצים אותך. יש כאן רבי בבית ספר, רבי נפלא, הוא מצליח בעיקר עם הילדים החלשים. למה? הוא מספר לי סיפור ארוך, אני לא אספר עכשיו. הוא לבד היה ילד חלש, והוא לבד למד משניות וזהו זה, גמרה, הוא נסתם. המורה פעם אמר לו מילה, הוא נסתם. סיפור ארוך איך שהוא נהיה מלמד, ולא היה לו בריאה, הוא היה צריך להתחיל ללמד גמרה, ואשתו דחפה אותי. היום הוא נקרא בין המורים הכי טובים בבית ספר. הוא אומר, אני מרגיש אותם, אני חי את הילדים האלה, אני יכול לתפוס בדיוק מה שהוא מרגיש. זה נקרא תיקח את ה צרה, כמו שאומר הבעל שם טוב, תעשה מזה צוהר. תיקח את הנגע, תעשה מזה עונג. וזה הגדלות שיש לבן אדם. עכשיו להבין, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תיקח את נחש הנחושת, תשים אותו למעלה. כשיש לך בחיים נחש, נחשים, עוקצים אותך. יש לך, לכל אחד יש בחיים איזשהו סוג של נחס, מכל מיני צבעים, מכל מיני מקרים. ואז אנחנו רוצים לפעמים לברוח. אומר הקדוש ברוך הוא, תסתכל בנחש. תסתכל בנחש, איך אני יוצר מהבעיה הזאת, איך אני יוצר הצלחה. מה אני למדתי מזה? מה אני התרוממתי מזה? יש אדם שהיה מחור, אבל היו היום אחרי שהוא התרפא, הוא זה הראשון שיכול להרגיש את השני. איך אני יכול להרגיש מהקיצה של נחש, ליצור מזה קדושה, ליצור מזה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את הנחש, תסתכל עליו, ואז אל תפחד ממנו, מכיוון שנחש הוא בעצם רק האותיות לא במקום, הסדר לא במקום. בעצם הנחש הזה, אם תהפוך את הסדר, תלמד ממנו הרבה דברים טובים. ועכשיו נוכל להבין מה שאומר המדרש, וכי נחש ממית או נחש מחיה. מה זאת אומרת נחש ממית, נחש מחיה? נחש מימית היה צריך להיות. מה זאת אומרת מחיה? פה הפלא לא היה שוב. לא, 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 הנחש יכול לחיות. ולא סתם אנחנו מכירים שהסמל לפעמים בבתי מרקחת וברפואות זה סמל של נחש. וירוס, לפעמים חיסון, לוקחים מהערש של נחש. עושים מזה דבר טוב. זה הפירוש, בשעה שבני ישראל הסתכלו על הנחש ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, הם לא מסתכלים על הנחש שלמטה שהוא זוחל שהוא כלום, מסתכלים על הנחש בתור מבט מהקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא מביט עליו, ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, איך להסתכל על אותו נחש. זה לא רק הנחש שרמת את העיניים, אז בעצם אתה לא הסתכלת על הנחש, הסתכלת על הקדוש ברוך הוא. לא, תסתכל על הנחש. אבל תסתכל על הנחש באיזה צורה, בתור שאתה משבד את ליבך לאוויר שבשמיים. אתה מסתכל במבט של הקדוש ברוך הוא, שהנחש הזה הוא לא כלום צ'יק, הוא לא זו, הוא בעצם בא שאני אגדל ממנו, שאני אצמח ממנו. עכשיו תראו דבר מבהיל על הרעיון. נחש כתוב בחסכה הסידות ובעוד ספרים, נחש זה חושן, אותיות של חושן. חושן אנחנו יודעים שכתוב בחסידות שזה נתן לעם ישראל את כל החיות בעבודת השם. רש"י אומר שהשם המפורש היה בתוך הכפלים של הנחש. אותו הנחש הוא חושן. אותו הנחש הוא חושן, כמו החושן יכול להרים אותך, אם אתה לא תתפעל מהנחש, תתפוס אותו חזק, תשלוט עליו, זה ירים אותך. עכשיו בא את הדבר יותר גדול. כמה בגימטריה זה נחש? 358. יש לנו משיח. כמה זה משיח בגימטריה? בדיוק 1358. בלי, לא, לא מספרים אם כולל, בלי כולל. 358. אומר הקדוש ברוך הוא, בתוך הנחש, בגימטריה שלו, הוא תמון משיח שלך. שם הגולה שלך. אם אתה מסתכל על הנחש, איך כתוב, השם אמר למשה, משה אמר לבני ישראל, שהם ראו את המצרים, תביטו על המצרים, שלא תוכלו לראות אותם עוד. ברגע שאתה מסתכל על הנחש בעיניים, ואתה מברר אותו, הוא המשיח שלך. הוא גואל אותך, הוא מרים אותך. וזה מה שהרבה אנשים שעברו את הנחשים אמרו, שדווקא אותם הקשיים שהיה להם, אלה שהתמכרו, או אלה שהיו להם כל מיני דברים שיצאו מזה, זה לימד אותי לא להיות שטחי, לחדור בעומק, לגלות מעיונות שיש בי. זה כואב, וזה סבל, הרבה אנשים סובלים, הרבה אנשים מצטערים, ופעם אחת היה התוועדות שהרבה מאוד בכה. הרבה אמר, הרי אתם ודאי יודעים שהרבה שולח שלוחים בכל העולם. אנחנו היום לפני ג' תמוז, שזה היום של ההילולה של הרבה. הרבה, אחד הדברים, הרבה האמין שהוא שלח שלוחים לכל רחבי העולם, הוא האמין שגם אם אתה רואה אנשים רחוקים מיידישקייט, נראים לך נחשים, לא סתם רחוק, אנטי. אין אנטי, אין מושג כזה אצל הרבה. הרבה שלח אליהם שלוחים ברחבי העולם בכדי לקחת את האלה שנראים כנחשים ולהפוך אותם לחושן, לגלות את המשיח שבהם. וכל אחד מאיתנו, הרבה אומר, כל אחד, גם אם יש לך דברים שנראה לך, בעצם שם תמון המשיח שלך, שאתה מתגבר על זה, שאתה צומח מזה, שאתה גודל מזה, שם אתה מגלה את המשיח שלך, שם אתה גואל את עצמך מאותו הנחש הזה. אז זה היה פעם אחת התוועדות שרבי מאוד בכה. רבי אמר, שלוחים נוסעים ברחבי העולם לכל מיני חורים נידחים, לקרב יהודים, לקרב יהודים, ולפעמים הם צריכים להתעסק בכסף, בדברים חומריים, בבנייה, בדברים גשמיים שהם רוצים לשבת ללמוד ולהתפלל ולהתעסק בתורה, הם צריכים להתעסק לפעמים באנשים שצריכים לרדת אליהם. אתה לא יכול להשפיע לבן אדם אם אתה לא, על כל פנים, מנסה להבין אותו בשביל להרים אותו. הרבי מאוד בכה, הרבי מאוד השתתף בצער שלו. אבל אז הרבי אמר משפט. אז הרבי אמר, זאת אומרת, למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מכיוון שאם אני רוצה להרים את החלק התחתון של הבית, אני צריך מנוף. המנוף הוא למעלה, אבל הוא צריך לרדת למטה מטה בכדי להרים את הבית הזה. נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. למה שהוא עשה את הנחשים האלה? למה שהוא עשה את כל הצמצומים וההעלמים האלה? השם אומר, שם הגאולה, שם נתווה הקדוש ברוך הוא לרדת למטה ולהרים אותם למטה. זה כואב לפעמים, זה צער לפעמים, אבל אחרי שאנחנו יוצאים מזה ולמדנו מזה משהו, אתה אחרת. וזה אחד הסוד הגדול שבחיים שלנו. בן אדם רואה בחיים שלו איזה צמצום, אלם, בעיה, קשיים, אתגרים, והוא חושב, מה אני עושה פה? תכריח את עצמך לחשוב איזה טוב יכול לצאת מזה, איזה טוב השם יכול ליצור מזה, ואיזה טוב אני יכול. ואל תחפש תשובה אחת, תחפש 4, 5, 6 תשובות, תחפש אפשרויות. זה העוצמה שלך לצאת מזה. הסוד פה למה? מה קדם למה? הבעיה או הפתרון לבעיה? אומר לנו תורת החסידות, אומר הבעל שם טוב, הרע הוא כיסא לטוב. בעצם כל המציאות שהשם עושה חסרונות בעולם, בשביל שאנחנו ניצור את הפתרונות. למה המציאו את הטלפון? מצאו שיש בעיה להתקשר. למה מצאו את המכוניות? בכדי שירגישו חיסרון. אנחנו אומרים בברכה, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת. החיסרון זה ברכה החיסרון, מכיוון שדווקא החיסרון יוצר שאני משלים את החיסרון. אז שבן אדם מתבונן כל פעם שיש לו משהו, מה אני יכול ליצור מזה טוב, מה אני יכול, תחפש כל האפשרויות שיכול להיות, תהיה יצירתי, תשאל מישהו אחר. זה דבר ראשון, ייתן לך פתרונות, ודבר שני, זה משנה את המבט שלך על החיים. המבט שלך על החיים זה חיובי. המבט שלך על החיים זה לעשות טוב, לעשות, להמשיך קדושה. וזה מה שכתוב בפסוק, המכסה שמיים באבים, אתה רואה לפעמים עננים, אבים, המכין לארץ מטר. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מכין מטר, הוא שם עננים, שם הלם וסתר. אבל אנחנו, כשאנחנו רואים עננים, אני יודע, עכשיו יבוא השפע, עכשיו יבוא הגשם. אבל פה, לפעמים אנחנו צריכים ליצור את הגשם. בא הגשם, הקדוש ברוך הוא מחליט. בחיי האדם, האדם. ותראו איזה דבר מעניין, היה אחד, לואי פסטר, חי לפני 150 שנה, הוא זה שהמציא את כל תורת החיסונים. כל תורת החיסונים. בזכותו ניצלו המון אנשים. יש ספר מבוא שערים של הרב ישראל מיכאל רבינוביץ'. הוא מספר סיפור מאוד מעניין איך לואי פסטר הגיע לרעיון הזה. אז הוא אומר, הם התחילו לתרגם את התלמוד בצרפתית. ולואי פסטר קיבל העתק של זה, של מסכת יומה, והתחיל לקרוא. ואז הוא רואה שכתוב, אם מישהו ננשך, כשכלב שותה, כלב שיש לו כלבת, נשך אותו, אומרת המשנה שמה, שיש סגולה ברפואה, לקחת מהכבד של אותו הכלב הזה, לתת לו קצת, וזה מחסן אותו. וזה הדליק ללואי פסטר. אז לואי פסטר אמר, הרעיון הראשון נוצץ לי מהתורה. זה הסוד של הנחש. זה הסוד ליצור מהנחש הזה. ולפעמים החושך הזה, האלם הזה, זה, יש כזה, אוקיי, יש סיפור שפעם המורה מחלקת דפים לכל התלמידים, ואומרת לכולם לא להפוך את הדף, אחרי זה אומרת כולם להפוך את הדף ולכתוב על מה שרואים חיבור. כולם פותחים את הדפים ורואים נייר לבן ובאמצע נקודה שחורה. המורה הזאת לקחה את המקור של הסיפור מרב מהרש, אבל זה עוד סיפור אחר. ואז היא אומרת לכולם לכתוב חיבור, כולם כתבו את החיבור, כולם כתבו את החיבור על מה? על הנקודה השחורה, מה זה מזכיר להם, מה זה אומר להם, וכו' וכו' וכו'. בת אחת כתבה מאמר מאוד יפה. והמורה נורא התרגשה. ואמרה, היא לא כתבה על הנקודה השחורה הזאת, על השחור העיגול הזה, היא כתבה על הלבן הזה. איך אני רואה את היופי של הלבן שיש נקודה שחורה? אם אני אביא דף לבן אני לא רואה. אי אפשר לקרוא ולכתוב בלי שחור ולבן. אני צריך שיהיה את הניגודים האלה בין שתי דברים. זה שיש לנו נקודות שחורות, זה הזדמנות שלנו דבר ראשון לראות את הלבן שיש לנו ולהפוך את השחור הזה ללבן. ואז עוד כמה שנים נספר, היה לנו את הבעיה הזאת בזאת, ומזה צמחנו, מזה גדלנו. עכשיו נוכל להבין את מה שקרה אצל משה רבינו. השם אומר למשה רבינו, אתם הולכים, אני הולך להוציא אתכם ממצרים, ואני אגלה לכם את הסוד, לא רק לצאת ממצרים הפיזי הזה, מכל המצרים שלכם. תיקח את המטה אלוקים, תזרוק אותו, ומזה יצא נחש. וילס משה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות משיא הקדושה, שיא התומה? איך יכול להיות? אומר לה הקדוש ברוך הוא, כל דבר זה אלוקות. אבל יש דברים באלוקות שאתה רואה אותם בגילוי. יש דבר שהוא נראה לך, אותיות מבולבלות, התווים מבולבלים, נראה צורם. אתה צריך לעשות גזור הדבק, לשנות את המצב, לעשות אותו. אבל תדע לך שהנחש בא ממטה האלוקים. איך הוא בא? כל זמן שאתה מחזיק את המטה האלוקים, אתה חי איתו, אתה הולך לפי הדרכים שלו, אתה נושם אותו, אז אתה רואה את החיים בעיניים של מטה אלוקים. אבל ברגע שאתה משליך, ברגע שאתה עוזב את המטה אלוקים, אתה משתחרר ממנו, אתה מתחיל לראות את החיים בעיניים של אגו, של מציאות, של העולם הגשמי, אז נוצר הנחש הזה. אבל תדע לך, הנחש הזה הוא במהות רק אותיות מבולבלות. מה העצה אומר השם? תפוס את הנחש, אל תתפעל ממנו, אל תברח ממנו. תפוס את הנחש, תחזיק אותו, תשלוט עליו, תערוך את האותיות של הנחש ותהפוך מהנחש חושן, תהפוך מאותו נחש את המשיח שנמצא בפנימיותו, ואז פתאום הכל משתנה, כל המבט משתנה. וזה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את משה שבעצם הכל אחד. יש כזה סיפור, שני קפצנים עומדים להבדיל בכניסה לכנסייה, אחד גוי ואחד יהיד. כל אלה שהולכים החוצה מהכנסייה רואים את היד מלוכלך ככה, בגדים מלוכלכים, לא נותנים לו כלום, ורואים את הגוי, לא נותנים. ולפעמים כאלה רוצים בכוונה לעצמם את היהודי, הולכים אל לא, רק לגוי, ולגוי נותנים ככה בשפע. עובר על יד הכנסייה איזה יד, אומר ליהודי, בני שלו, מה אתה עומד פה? זה לא המקום בכנסייה, הכנסייה, אתה טוב, אתה עד בית כנסת. אתה עומד פה לכל הפחות, תתלבש כמו גוי לכל הפחות, אבל מה אתה עומד פה? אחד גוי פה, הוא מקבל כל הכ... אז הוא אומר לשני, לגוי, מוישלה, הוא יספר לנו איך עושים כסף, הוא יספר איך עושים כסף. קדוש ברוך הוא עשה נחש ועשה מטה, אבל המטה הזה הוא ביזנס אחד עם הנחש. זה אחד מצמיח את השני, כמו שהאפטרוב אומר, האפטרוב אומר, שמש מהירה בכל העולמות, אבל יש דברים שהשמש עושה אותם שזה נמס. קרח נהיה נמס, חמאה נהיה נמיסה, אבל שעבה מתקשה. יש דברים, פשטן שאני מחבס אותו הוא נהיה לבן, אבל יש דברים שאני מחום שמחפשים אותם נהיים שחורים. הכל תלוי במקבלים. יש בישול שאני מבשל בשר הוא נהיה רך, ביצה נהיית קשה. ומה השוני? לא במשפיע, במקבל. הקדוש ברוך הוא משפיע לך שפע. אתה מחליט איך אתה מקבל אותו. איך אתה לומד אותו. איך אתה מתבונן בו. איך אתה יוצר ממנו דברים. אני רוצה לספר סיפור מעניין מאוד. זה סיפור ארוך מאוד. אני אקח רק פרט אחד. אני חושב שהרבה אנשים שמעו על אחד, קראו לו אלי ויזל. הוא קיבל פרס נובל, הוא היה גר במונקאץ', היה ויז'נצה חוסיד, אחרי השואה ירד מהדרך, סיפור ארוך איכשהו אחרי זה התקרב, נכנס לרבי, סיפור ארוך. אני רוצה להגיד היום נקודה אחת, שהוא בא אל הרבי, הוא כותב, אומר אני נכנס אל הרבי התחלנו לדבר, סיפרתי שאני בא מפה, והרבי שואל אותי, בשביל מה באת? מה חסר לך? מה כואב לך? אז הוא אומר, לא, שום דבר לא כואב לי, הכל אני מסודר. והוא התחיל לדבר עם הרבי על השואה, איפה היה הקדוש ברוך הוא, השאלות שזה נראה פעם אחרת על הביזמנות, תשובות נפלאות שהרבי פתח לו, והוא אומר, הפגישה הזאת עם הרבי, שינתה לו את כל החיים. טוב. ואז, אחרי שהרבי מדבר איתו על וכו' וכו', ואז פתאום נפתח, אלי ויזה נפתח. ואז הוא אומר לרבי, אתה שאלת אותי מה אני מצפה ממך, מה אני מבקש ממך, מה אני צריך. אמרתי שכלום. ועכשיו אני יודע מה. אני רוצה שתלמד אותי לבכות. טעיתי. זה מה שאני רוצה באמת. ואז הוא מספר אבא שלי שנהרג באותו מחנה ההשמדה בבוכנוולד, מאז לא יכלתי לבכות יותר. אבל זה לא שלא בכיתי ולא היה לי צער, היה לי בתוכו כאב עצום. הלב התאבן, המעיין הדמעות נסתמו, הרגשתי צער עצום, לא יכלתי. רבי, תלמד אותי לבכות. אז הרבי שם את היד עליו והתחיל לבכות. ואז הרבי אומר לו, אבל זה לא מספיק לבכות. אני רוצה ללמד אותך לשיר. מה זאת אומרת? הוא רצה לבכות על השואה, על הטרגדיה, על אבא שלו, משפחה שלו. על הנחשים שהיו לו בחיים. אומר הרבי, צריכים לבכות. זה צער, אתה תברח מהבכי. תבכה, תצטער, תוריד. אבל. אחרי זה צריך ללמוד לשיר. אחרי זה צריך לקחת את הנחש, לתפוס אותו ולעשות מטה אלוקים. ואז בשנת 1973, ויזל כתב חיבור והפיץ אותו. השף של החיבור, אני מאמין, שיר שעבד ונמצא שוב. היה לו שיר, היה לו חיים. הוא איבד אותו, והרבי יחזיר לו את השיר הזה. והסוף הוא כותב, סוף המאמר, תרומת הדשן בבית המקדש השלישי. אנחנו יודעים מה זה תרומת הדשן. זה השריות. זה האפר שהקריבו מהקורבנות. והקדוש ברוך הוא אומר, והרים את הדשן. ושמו אצל המזבח, שמו את האפר ליד המזבח, והיה נס שהוא נכנס בתוכו. והוא היה קדוש, אסור היה למעול מי שהשתמש בו, אפילו שבכל האיסורים, אחרי שהשתמשת אין מילה, אצלו היה מילה. הרים את הדשן, את האפר הזה תרים אותו. את הנחש הזה, את הפסולת הזאת תרים אותה. ובבית המקדש הוא כותב, מסיים, שמה נזכה להרים את הדשן. ששם ייתן לנו הרבה כוחות לעבור את הזמן הזה, וכל אחד גם את העניינים הפרטיים שלו, ושיהיה לנו את הכוח, את העוצמה להחזיק את הנחש, לשנות את הסדר של האותיות, של התווים, ליצור שיר חדש אל הקדוש ברוך הוא.